שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. ואנחנו אומרים שלום עכשיו לשמואל בוכריס. שמואל בוכריס הוא היום המנהל. מה זה הוא? אתה. אתה שמואל, המנהל של ישיבת עוז ואמונה בדרום תל אביב. זו ישיבה שהוקמה על ידי הרב אחיעד אטינגר, השם ייקום דמו. הרב אחיעד, למי שלא זוכר את הסיפור, הוא נקלע לפיגוע בירי ביציאה מהעיר אריאל, בדרכו לתל אביב, שם פעלה ישיבה קטנה שהוא הקים. ישיבה קטנה אני מתכוון בכיפה, אבל ישיבה גבוהה. והוא בחר לא לברוח מהאירוע, אלא לנסות לסכל אותו, והוא נהרג. זה היה בערך לפני...
לפני שנה.
לפני שנה.
ביום ראשון האחרון היה הזכרה.
ממש עכשיו הייתה הזכרה שנה מאז... אז ביום שבו אנחנו לפחות משוחחים ומקליטים את ההסקט הזה, אז זה בחלוף שנה. ומעבר לכל מה שקרה שם, אז מפעל החיים שלו היה בסכנה של התמוטטות, ואז הוא היה תושב יישוב אלי, ואז מוסדות בני דוד נרתמו והחליטו לקחת תחת חסותם את המוסד, והיום כשם שיש מוסדות בעלי ויש את המכינה במעלה אפרים ויש מדרשה בדניאלי, יש גם את ישיבת עוז ואמונה שהיא פועלת באחד המקומות הרגישים ביותר היום, אני חושב, על זה נדבר בין השאר, במדינת ישראל, וזה בדרום תל אביב, בשכונה שרובה ככולה.
כמעט כולה, מעל 90%.
מאוכלסת על ידי אוכלוסייה שאנחנו גם עליה נדבר איך להגדיר אותה ומה הסיפור שלה, אבל אני קצת מקדים את המאוחר. אני לפני הכל אשמח שמואל, קצת לשמוע על המסלול שעברת לפני שנשאבת לפרויקט היפהפה הזה, איך הגעת בכלל לאלי, מה עשית לפני כן, איך גויסת לתפקיד הזה.
טוב, צהריים טובים. אני זכיתי ללמוד פה באחד מהמחזורים המייסדים של הישיבה הגבוהה באלי במשך 3 שנים. לאחר מכן ביצעתי שירות ארוך בצבא 7 שנים בשלל תפקידים בחטיבת גולני, התפקיד מפקד פלוגה. לאחר מכן יצאתי לחיים.
כל השנים האלה, אתה גולנצ'יק.
גולנצ'יק לחלוטין. לאחר מכן יצאתי לחיים, כמו שאומרים, התחלתי ללמוד חינוך, הייתי סטודנט. עבדתי בשירות המדינה מתוך איזה רצון להשתלב ולהכיר את המערכות הגדולות, בהמלצה של אחד מבוגרי בני דוד, האמת.
אגב, אני אוסיף פה שאם אני זוכר נכון, אתה היית נשוי עוד מתחילת השירות הצבאי, עוד לפני
התגייסתי אבא לילד, קצת חריג, אז היה קצת לפני...
אני אגיד לך מה חריג. עוד יותר חריג מאשר זה שהתגייסת אבא לילד, זה שהמשכת והיית מ"פ. כי הרבה פעמים אנשים שהם כבר מגיעים עם משפחה לצבא, הפרספקטיבה שלהם משתנה, והם עושים את חובתם וממשיכים הלאה, ואתה המשכת.
אז יש צדדים לכאן ולכאן, ולא דומה אחד לחברו, ובטח לא דומה אישה לרעותה ומשפחה למשפחה. אנחנו ראינו בכך ברכה, והרגשנו שזה שאנחנו בונים את ביתנו הפרטי, התחתנתי ולאחר מכן נשארתי בית המדרש עוד כמעט 2 שנים. זה שאנחנו בונים את ביתנו הפרטי מתוך הדנים של תורה, מתוך בניית, מתוך בית המדרש, ויוצאים מתוך זה לשירות הצבאי, יכול להיות שזה לעניות דעתנו המשפחתית, זה מה שנתנו את הכוח ואת הכוחות להמשיך ולהסתכל על הצבא כמשימה ולא כאיזה עול שצריך לסיים אותו ולהמשיך קדימה.
אני מניח שאתה גם משובץ בשירות מילואים.
גם במילואים, אני משמש כמפקד פלוגה בחטיבת אלכסנדרוני, חטיבה 3 של יוצאי חטיבת גולני, בעיקר גדוד 51. ואכן שהשתחררתי, חשבתי ששם יהיה הנתח העיקרי שלי באיזושהי עשייה אידיאליסטית. עד שקיבלתי טלפון כשנה וקצת לאחר השחרור מיאיר שימל, סמנכ"ל בני דוד, שבגדול אמר לי, תגיע, צריך. בדק אם זה אפשרי, כשיאיר קורא בשם הרבלי, אנחנו מתייצבים.
זאת אומרת, הנושא הזה בכלל לא העסיק אותך לפני כן בחיים, לא היה לך קשר לא לרב אחיעד, לא לישיבה, לא לסיפור של דרום תל אביב, פשוט היית בעולם מסוים, והוקפצת, נקראת לדגל, אחר לגמרי.
לחלוטין, לא הכרתי את האירוע הזה משום פרספקטיבה. דרום תל אביב מבחינתי היה איזשהו משהו, תופעה לא מוכרת, מקום שבו הייתי נוסע דרכו ואליו במהלך השירות הצבאי הארוך.
אתה מצליח לשחזר מה חשבת על כל הסוגיה הזו לפני כן, לפני שנכנסת לעובי הקורה, כי אני בטוח שמה שאתה רואה היום זה תמונה אחרת, עוד מעט ננסה להבין במה, אבל מה, 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 מה חשבת על זה לפני כן?
במהלך שירותי הצבאי, הכרתי את האירוע במהלך שירותי הצבאי. בשירותי הצבאי שירתתי גם בגבול ישראל-מצרים, ושם יצא לי לקלוט מסתננים שנכנסו לשטח ישראל. הכרתי את זה בפרספקטיבה מסוימת, שיש תופעה כזאת.
אנחנו מדברים על השנים לפני שהוקמה שם הגדר. הגדר סיכלה במידה רבה את כל הכניסה, ואנחנו כן. זוכרים שנים שהייתה כניסה מסיבית של המון, המון אנשים שהם באו כדי לחפש כן. כאן עבודה. ו...
כן, מעל 60 אלף שנכנסו דרך גבול ישראל-מצרים, ממש בסוף
של... המזל שלהם היה כשהם הגיעו לידיכם, כי אני יודע שמה שהם עברו במצרים, הצבא המצרי היה מאוד, מאוד אכזר מאוד כלפיהם.
בוודאי כלפי הגברים וקל וחומר כלפי הנשים, ובכל זאת, זה, הכרתי את זה כאיזשהו בוע, לא הכרתי עד כמה המצב, עד כמה סוגיה לפי אסטרטגית, עד כמה חומרת המצב היא גדולה, ועד כמה אתגרים שנמצאים בדרום תל אביב, הם אתגרים מקיפים מאוד, מורכבים מאוד, ואני חושב שלא דומים לאף אתגר אחר, לפחות שאני נתקלתי בפניו, בשלל הסוגיות שבו. יש שם דברים ומאפיינים ייחודיים מאוד. תמיד אני נשאל מה יהיה על המקום. אז אולי אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אני אומר שאני מאמין שבהמשך יקומו פה גרעינים תורניים או גרעינים של משפחות יהודיות, וכמה שזה עזוי להגיד את זה, בדרום תל אביב תחזור להיות קהילה יהודית, כי זה לא המצב כיום.
אז בוא נדבר באמת על המצב היום, אבל נעשה את זה דרך כאילו מה שאתה גילית. אתה בעצם נכנס לתפקיד, צריכים להתחיל לגייס תלמידים וצוות וכל המשימות הרגילות, בוא נאמר, של הקמת ישיבה, אבל פה יש אתגר ייחודי שזה בתוך שכונה שמה? מה הסיפור?
אני נכנס לתפקיד, קודם כל שאני משתדל להיות יד ימינו ועוזרו של ראש הישיבה, שהוא כמובן מוביל ונותן את הכיוון, ובאופן טבעי אני מתעסק עם כל הממשקים החיצוניים, וכשאני מגיע לשכונה, אני פתאום מגלה שיש חוסר נורמטיביות מוחלט בכל התנהלות הכי בסיסית בשכונה. לפעמים אפילו זה לטובתנו, כי יש דברים שלא נעקפים, כל מיני דברים שאני הייתי שמח שלא תופסים אותי.
זה אקס-טריטוריה? זאת אומרת, זה מקום שבו זה הוא מתנהל עם חוקים אחרים?
זה מקום שמתנהל עם חוקים אחרים מתוך, לעניות דעתי, החלטה ובחירה של מדינת ישראל, שיש מקום מסוים שאליו נזרקים כלל האתגרים במדינת ישראל. האתגר הוא לא רק אוכלוסיית הזרים. ברמה ההיסטורית צריך לדעת שמעולם נווה שאנן לא הייתה שכונת פאר. פשע, סמים וסוגיות של צניעות היו שם תמיד. נושא הזרים, מה שמכונה מסתדנים, ואולי נעמיק בזה טיפה בהמשך, לקח את האתגרים האלה ועצים אותם ונתן להם איזשהו... צבעים אחרים ואיזשהו כיוונים אחרים, והגדיל אותם ויצר ופישט אותם למקומות נוספים.
אז אבל... בעצם בעיר תל אביב, שהיא עיר במצב סוציו-אקונומי בסך הכל גבוה, והרבה פעמים מתפרעים, יש כאלה שאומרים את זה בביקורת, יש כאלה בהתפרעות, מעין מדינת תל אביב, ובזה שהעירייה חזקה ומעין ממשלת... על כזאת חזקה כלכלית. אתה אומר, יש לך פה שכונה שהיא מתנהלת אחרת לגמרי, הרכב האוכלוסייה הוא אחר לגמרי. כמה אנשים נשארו שם מהאוכלוסייה הישנה,
ותקרה? מעט נתונים. על פי נתוני משטרת ישראל והמרכז הקהילתי, בשכונה גרים בין 32-34 אלף תושבים, שמתוכם בין 700-1,200 אינם ישראלים. כל השאר זרים, בין 20-25 אלף, תלוי איך סופרים, אוכלוסייה של מאגרים מאפריקה, או זרים מאפריקה, וגם שאר העובדים הזרים שמגיעים למדינת ישראל ליהנות מהטוב הכלכלי והשפע הכלכלי שבא מפיליפינים, ממדינות מזרח אירופה.
ערבים לא מתנגזים לשם?
גם ערבים, גם פלסטינאים.
לא, כי אני רוצה לשאול, כי אני התכוונתי לערבים ישראלים, אני מניח ש...
גם ערבים ישראלים נמצאים שם, גם לא מעט אנשים מהפזורה הבדואית מגיעים לשם, גם חלק מתופעות שהיו בעבר יותר בלוד ורמלה בהקשרים של סמים, גם כן מגיעים לשכונה. לשם הקוריוז, אחד מהשכנים של הישיבה הוא צדלניק.
וואו.
הוא בחור שהגיע...
אתה יכול להביא אותו שייתן שיחה לתלמידים,
הוא בחור שהגיע מצדל, ואנחנו משתדלים לעזור לו בנושאים של אזרחות.
אגב, אני בטוח שהמון מאזינים, אין להם מושג מה זה צדל.
צדלניק, לטובת הצעירים שבמאזינים, צבא דרום לבנון, בתקופת שהיה צהל בחלק מלבנון, ברצועת הביטחון, צבא דרום לבנון עזר לצבא, שיתף איתו פעולה, לפעמים בבסיסים משותפים ביחד, במלחמה כנגד חיזבאללה.
שירתנו איתם כתף אל כתף.
אז זה אתה יכול להגיד, אני ודאי לא שירתי איתם בגילי היותר צעיר, אבל והוא ספציפית, דרך אגב, הגיע לארץ עוד בשנת 1997, תשנ"ז,
עוד לפני נסיגה
צהל, כי כן. חיי משפחתו היו בסכנה.
זהו, רוב הצדלניקים שהגיעו לישראל, אז קודם כל אלה ממש בעלי בריתנו, אנשים שיש לנו גם חוב כלפיהם, ואנחנו באמת קלטנו אותם, מכיוון שכשצהל החליט לסגת מדרום לבנון במהלך פתאומי ומהיר, אז היו אלפי אנשים שם שהיו בסכנת חיים, כי החיזבאללה היה פחות נלהב מזה שהם היו שותפינו, ואנחנו קלטנו אותם. אז זה דווקא דוגמה טובה עבורי, בגלל שאני חושב ש... בוא נשים את זה לשולחן, בעיקר בחוגי הימין, האנשים שיש להם אמונה חזקה בזהות היהודית של המדינה, יש הרבה פעמים יחס נפשי של שלילי, לפעמים אפילו סלידה מכל האנשים האלה, יש פה אתגר, אבל יש פה בסוף בני אדם.
אז אני אציב את האתגר, אני אציב לה את האתגר.
אוקיי, אז מה שאני רוצה ממך, שתסביר לי, איפה אתה פוגש אותם במובן האנושי, שהוא לא חייב להיות, אני בטוח שזה לא רק פשע, ויש סתם אנשים שמחפשים לעבוד את עבודתם. מצד שני, למה זה בכל זאת אתגר? ומה הבעיה בזה? שתהיה שכונה, שהיא שכונה של עובדים זרים. מה קרה?
אז אני אחלק את זה, ואני אומר שאני נשאל את הדברים, נשאל את השאלות האלו פעמים רבות, ואני אחלק את זה לשתיים. יחסנו לזרים, ויחסנו לשכונה, או נשאל את זה בצורה יותר חריפה, נשאלתי פעמים רבות, כמו שבכפר קאסם אין יהודים, אז גם בנווה שאנן יכול להיות שלא צריך להיות יהודים. לגבי הנושא הראשון, שהיא סוגיה שאנחנו מתמודדים איתה, אנחנו זה כמובן הרבנים שמובילים את המתווה, את הצד החינוכי, היחס לזר, אז אנחנו משתדלים, ואני חושב שיחסית בהצלחה, להבדיל בין היחס לפרטי, השכן הפרטי שנמצא ליד הישיבה, מוכר המשקאות האריתראי, בעל המסעדה הסודני, או בעל המסעדה הסרילנקית, שנמצא בסמוך אלינו. יחסנו אליו, גם שלי כפרט וגם של התלמידים, הם יחסי חברות ורעות של שכנות, מסייעים שצריך, הוא מסייע לנו שצריך.
כמה אנשים שם אתה מכיר בשמותיהם?
עשרות.
עשרות.
עשרות,
רבו. הם מכירים אותך?
כן.
הם מכירים לך?
בוס. אבל, אבל זה חלקם מכירים בוס, חלקם מכירים בשם משפחתי בוכריס, אבל הם רובם מהם.
בוס, בקטע שאתה מנהל של הישיבה.
כן, כן,
ככה. יש לך איזשהו מעמד מכובד בתור מישהו שמנהל פה.
כן, כן, זה חלק מהדברים הייחודיים לדרום תל אביב. הרבה פעמים אני אשאל איפה אתה עובד, אני אומר, לפעמים, תלוי מה השאלה, אני אומר בצפון בת ים. יש דברים שהם יותר מאפיינים של מקומות כאלה, ויש דברים שיותר מאפיינים, כמו שציינת מקודם, מדינת תל אביב. אז אנחנו מאוד משתדלים להקפיד ולדייק את הפער בין היחס לאזרח הפשוט, לאדם הפשוט, בטח ובטח אם הוא אישה או ילד. אין כמעט מבוגרים, אבל אם הוא אישה או ילד, וגם רווק או גבר, צעיר, לבין היחס השאלה יסודית, מהי דמותה של המדינה ומה הרכבה הדמוגרפי ומי המדינה רוצה ומוכנה לקלוט. אני אקח עוד צד ואומר שגם בקרב האפריקאים ישנם כאלה שלעניות דעתי מדינת ישראל צריכה לקבל.
מדוע?
כי באמת הם עוברים שם דברים שהם קרובים מאוד לפשעי מלחמה. אבל צריך לקבל
אחת... יש לזה הגדרות לדברים האלה. בואו נעשה סדר רק שנייה. יש את השימוש במילה מסתננים, שאני שם לב שאתה מקפיד, לא... אולי כשהם היו בגבול הם היו מסתננים, אתה היום לא קורא להם מסתננים.
כי זו הגדרה פרוצדורלית למעשה שהם עשו.
אוקיי, אז הם מאגרי עבודה?
ניקח צעד אחורה. המושג פליטים...
לא, כי יש את מבקשי המקלט. אז יש המון בלבול בציבור הרחב, הכל הופך לסוגיה, או שאתה גזען, או שאתה מוכן שכולם יבואו. איפה האיזון פה?
אז פליט לשם הגדרת המושג המשפטי, הוא פליט הוא מי שמדינת ישראל אישרה את בקשת המקלט שלו. לצורך ההמחשה, מתוך כלל מבקשי המקלט מאריתריאה, שמדובר באלפים, מדינת ישראל אישרה את בקשת הפליטות של אחד מתוכם.
וואו. אגב, לפי הפרוצדורה, הבקשה הזאת יכולה להיעשות רק באדמת ישראל, נכון? לא יכול לבוא מישהו בחול.
בוודאי.
ולהגיד, שלום, אני רוצה לקבל אצלכם מקלט.
בוודאי, וגם לבקשה הזאת יש קצת מורכבות, כי בעצם אנחנו לא...
בוודאי שלא.
בוודאי שהוא יכול לבצע את הבקשה אך ורק בישראל.
אוקיי.
יש גם עוד בעיות שהחל מ-2018 לא ניתן להגיש בקשות מקלט. מבקש מקלט הוא מי שהגיש בקשת מקלט. בין השנים 2013 ל-2018, רק 22% מתוך כלל הזרים שנמצאים פה, הגישו בקשת מקלט. כלומר, בשיח שיש לי עם גורמים קצת אחרים שמסתובבים בשכונה, ויש לא מעט גורמים אידיאליסטים לא פחות, שהם מגיעים אולי מצד קצת אחר, אני אומר להם, אין בעיה. נדון על ה-22%. אבל יש פה 78% שאפילו לא...
אתה מתכוון לישראלים שהם מתנדבים בקהילה הזאת, ושהם רואים אותם...
ישראלים שרואים בהימצאותם פה מעשה נאצל של מדינת ישראל. הם אידיאליסטים מאוד, והם מוסרים את נפשם לא פחות מאיתנו. ויש לנו איתם ויכוח רוחני.
תכניס אותי קצת לראש שלהם. הם מדברים, הם אומרים, אני הנושא הזה קצת רחוק ממני, אני זכיתי לסייר אצלכם, אבל אני לא באמת מומחה גדול לעניין. אותם ישראלים שהם פעילים בעד האוכלוסייה הזאת, ורוצים שהם יהיו כאן, זה בגלל שהם כבר כאן, או שמבחינתם אפשר גם להמשיך לקלוט, כלומר, הם שמחים שנבנה הקיר הזה שמונע את הכניסה, או ש...
אז זוהי שאלה שהם בדרך כלל יסרבו לענות עליה. רובם יגידו, הם כבר פה, אז אין מה לעשות. צריך להגיד שלמיטיבי החדשות זוכים שלפני כחצי שנה בוצע ניסיון בהצלחה להוציא מפה ילד פיליפיני בשם רואן, שפסיקת בית המשפט טענה שהוא צריך לחזור למנילה, וגם כנגד זה שהוא בוודאי אינו פליט, בוודאי אינו
בזכאי... אינו בסיכון בארץ מולדתו.
אינו בסיכון בארץ מולדתו. גם כנגד זה היו הפגנות קשות וארוכות מאוד של גורמים מסוימים. כן. כלומר...
כי הם אומרים, הוא גדל פה, זו שפתו, זו ארצו, מה...
נכון, ואני חושב שאנחנו לא צריכים לקבל את זה. קודם כל, מבחינת כמויות, שזה נתון שהוא קצת מהמם, אנחנו מדברים ומקליטים את השיחה בשבוע שבו מגפת הקורונה פורצת בישראל. ולפני יומיים פורסמו נתונים שביום אחד יצאו מפה 10,000 זרים, בעיקר מארצות מזרח אירופה. כמה זרים יש במדינת ישראל שנמצאים פה בלתי חוקיים? הנתון הוא בלתי נתפס, יש פה מעל 230,000.
קודם כל, רק בשביל אנשים שמתעקשים לא להבין את מה שאמרת, אתה לא חיברת עכשיו בין הקורונה לבין הזרים.
ודאי.
בעקבות זה אנחנו נחשפנו לכמויות של האנשים שיש פה, שאנחנו לא בהכרח מכירים, מנטרים...
כן, המשמעות שיוצאים 10,000 ביום אחד, זה אומר שלא כל כך רע במקומות אחרים. אם, כמו שאומרים, החבר'ה פקקת שפעת, גורמת להם לחזור חזרה לארץ מולדתם, אז הכל בסדר. זה נכון אמנם יותר למדינות מזרח אירופה ולא מדינות אפריקה, וזה קשור לנושא אחר, אבל הכמות היא משמעותית מאוד. זה לא... לכן אני טוען שמדינת ישראל כן צריכה לנהל את מדיניות ההגירה שלה, ויכול להיות שמדינת ישראל בחוזקתה ובעוצמתה הכלכלית, המוסרית, הרוחנית, אני יכול, אני יודעתי, צריכה לקלוט בכמות מסוימת, מארצות מסוימות, וצריכה לקבל החלטה, כן ילדים, לא ילדים, כן משפחות, לא משפחות. המצב היום שמבצעים איזשהו מיקס בין סוגיית מאגרי העבודה, והצורך בכוח עובד...
אנחנו זקוקים לידיים עובדות.
בדיוק. אני נשאל פעמים רבות בסיורים, כמעט תמיד איזה בחור או בחורה קפיטליסטית, שואלים אותי, מה אתה רוצה? בכל מטרופולין, יש לו את האזור שבו עובדים בו, בביטוי הזול, הוא נקרא שוק העבדים. בביטוי, בסיפור הזה צריך כוח עובד בעבודות פשוטות, צריך אנשים שיבשלו, צריך אנשים שישתפו כלים, צריך
עבודות שישראלים, שיהודים ישראלים לא מעוניינים לבצע.
לא יעשו. אז טענתי, אין בעיה. רק אבא מדינת ישראל תנהל את מדיניות ההגירה, ותנהל את מדיניות הפליטות, ותנהל את מדיניות העבודה, ולא תעשה מיקס בין הדברים.
אז יש ערבוביה, בעצם מה שאתה מתאר זה ערבוביה קצת משוגעת בין סוגיה הומנית, וכל אחד תופס את זה מהזווית שלו, בעל הנטייה ההומניסטית, אז הוא רק מסתכל על הקטע ההומניטרי, ברחמנות על הבריאות, ומי שהוא בעל ראייה לאומית, אז מבחינתו מה כל האנשים האלה עושים פה, ובסוף המציאות היא תמיד יותר מסובכת, ויש לה גוונים שונים וצדדים שונים. בסדר, זה מורכב. אז בוא נחזור קצת ל...
אבל זה שאלה ראשונה שהתעסקנו איתה. השאלה השנייה יותר מהותית שהתעסקנו איתה, היא מה קורה בשכונת נווה שאנן. כי באופן מדהים שבהתחלה לקח לי הרבה זמן ללמוד את זה, כמעט כל האנשים שמגיעים לגור, הצעירים, התל אביבים, שמגיעים לגור, הם מזוהים גם פוליטית, גם מחשבתית, גם דתית וגם מגדרית, עם החלק המאוד מאוד מאוד שמאלי, רדיקלי, חלקם הגדול חברי הקהילה הגאה, שזה בסדר גמור ברמת הפרט, אבל הם מכניסים את כל העולם הערכים שלהם, ומגיעים לגור לשכונה, מתוך העולם הערכים הזה, שאומר ונאמר לי לא על ידי אחד ולא על ידי שניים ולא על ידי שלושה, שהם מעוניינים במדינת כל אזרחיה. וכאן, לעניות דעתי, נעוץ הוויכוח.
אבל רגע, שנייה. אתה מדבר על גורמי שמאל רדיקלי שהם נמשכים לגור בשכונה.
הם מגיעים לגור
איך
בשכונה.
איך קשור האידיאולוגיה שלהם לבין זה ש... כאילו, איך זה קשור, מה, איך זה קשור למגורים שלהם שם?
אני רוצה להגיד שהם כל כך רדיקליים, שהם גם אידיאליסטים בנושא הזה. זה לא שהם יושבים בצפון תל אביב הישן ואומרים, בסדר גמור, בוא.
כי תמיד יש את האשמה, בוא נראה אתכם, אם הם היו גרים שם, אז הם באמת אנשים...
הם גרים שם, בניינים שלמים, הם רוכשים שם דירות, שזו השקעה כלכלית לא רעה בכלל, הם רוכשים שם דירות, הם גרים אצלנו בשכונה, הם עובדים איתם, מתנדבים איתם,
זה בקטע של להיטיב עם אוכלוסיית, זה אנשים שהסיפור של המאגרים כל כך נוגע לליבם, שהם רוצים להיות שם בשבילם, עבורם, הם אהודים על ידי אוכלוסיית המאגרים, זה עובד?
זה עובד באופן חלקי, באופן טבעי יותר עם הילדים, כל יום באחד וחצי בצהריים, אנחנו רואים בחזה משעשע במקצת, בדרך כלל בנות תל אביביות, שלוקחות איתם ילדים מהצהרון, בין הגנים וכאלה, שזה איזשהו מחזה כזה קצת סוריאליסטי.
אז הם מגויסות לעניין הזה.
לחלוטין.
וזה מאפשר להורים להמשיך לעבוד. אני מבין, אוקיי. אז...
ופה יש מאבק משמעותי, או יש פה התמודדות רוחנית משמעותית על מהי דמותה של מדינת ישראל. וזה קשור קצת לשאלה הקודמת. אין לנו בעיה עם הטוואלדה סוחר המשקאות, יש לנו בעיה עם לאן מדינת ישראל...
טוואלדה זה
שם? טוואלדה זה שם אריתראי של אחד מהזרים, אריתראים.
פחות חזק
בתחום. בכל אופן, אין לנו בעיה עם אותו טוואלדה סוחר המשקאות הספציפי, או עם הנוער הסוחר הסודני. יש לנו התמודדות על מהי דמותה של מדינת ישראל.
כלומר, אתה לא רוצה שתהיה שכונה בתל אביב שבה... יהודים לא יוכלו... מה בעצם זה מפריע? נגיד יש 10%. מה הבעיה שלי של אותם 10% לגור?
אז א', אותם 10%, תמיד אני אשאל מה זה מפריע. אז אני אומר, אני בחור צעיר, אני מסתדר, אני לא מרגיש מאוים ולא מרגיש מפוחד ולא מבועל. א', נשים יהודיות לא הולכות בשכונה בכלל. ב', אוכלוסייה, אותם 10% שנמצאים פה, כמו שאמרתי, מורכבת מחציתה מאוכלוסייה צעירה וחדשה, ומחציתה מאוכלוסייה מבוגרת. אנחנו משוחחים ממש ביום לאחר שושן פורים, היינו אצלם גם במשלוחי מנות, היינו אצלם גם במתנות לאביונים, כל אחד על פי מה שהצרכים שלו. והם, איך אומרות לי כמה אנשים מבוגרות? אנחנו לא יוצאות מהבית. חלקם כבר כמה שנים לא יצאו מהבית. חלקם לא יוצאות בערבים בכלל, שנים ארוכות מאוד.
מה יקרה? מה יקרה אם יתצא? זה דמיון או מציאות?
אז בעבר זה היה המון המון מציאות, כלומר מתבצע תהליך של איזרליזציה, כלומר כשאותם זרים שהגיעו מדינות אפריקאיות עם נורמות התנהגות ונורמות תרבותיות כאלה ואחרות, ככל שנמצאים פה יותר שנים באופן טבעי, הם רוכשים יותר הרגלי התנהגות של מדינה מתקדמת, מערבית, מפותחת וכו'.
זה דווקא טוב, נשמע.
בקשרים מסוימים זה טוב. אם אנחנו בוחנים את זה בפריזמה של מה המצב בשכונה, אם אנחנו בוחנים את זה בפריזמה של האם אנחנו מעוניינים שהם ישתלבו או לא, ניתן דוגמה לדילמה מאתגרת בשכונה. בשכונה יש 22 כיתות א', באף אחד מהם אין ולו ילד יהודי אחד. כולם ילדים זרים. באיזה שפה הם צריכים ללמוד? מצד אחד, ודאי שילמדו בעברית. כאן הם גרים, ההורים שלהם, ככה הם גם לומדים את ההורים שלהם עברית. ומנצד השני יש כאלה שטוענים, אני קצת יותר מתחבר לגישה הזו, שכשהם לומדים בעברית, הם הופכים להיות חלק מזה. כן. והיכולת אחרי זה להגיד...
בחדשות הם... רואה כל מיני ילדי יהודי זרים שיודעים את... נכון. לשיר את מעוז צור בחנוכה ו...
אז זה ראינו גם בעיניים. ואני תמיד אומר שברור, אני לא רואה את מדינת ישראל כשיקום ספורטאי, או שיקום אישהו בעל כישרונות, שנותנות נכס, שיקום ספורטאי.
וואלה, יש לנו סיכוי למדליה, אולי פעם ראשונה.
בוודאי. אני לא רואה את מדינת ישראל לא נותנת לו אזרחות, אני חייב להגיד את האמת. הסודנים הם גבוהים מאוד. שיקום שחקן כדורסל. ואני לא רואה את מדינת ישראל לא מאפשרת לשחק ב... זה תהליך ההסללה. באחת מתוכניות הטלוויזיה, כך נאמר לי, במרוץ המיליונים, אם אני זוכר נכון, זכו שתי בנות שהן זרות. וזה מאפיין, כך נראה תהליך הסללה. מה שאומר שבעוד 5-6 שנים, בסבירות מסוימת, אנחנו נראה כבר את הכתבה על הקצין הראשון. בצבא. דרך אגב, במהלך התהליכים שהם עוברים, ככל שהילדים מתגייסים לצבא ויותר ישראלים, המעמד שלהם מתקדם. זה קצת מורכב ההגדרות המשפטיות, אבל המעמד שלהם מתקדם. אם עד אז הם תושב הרי, אז ההורים הופכים להיות תושבי קבע. כלומר, להם יש אינטרס מובהק לחדד את תהליך הישראליזציה שהם עוברים.
אז בוא ננסה לסכם. בעצם מקימים פה איזושהי מושבה חדשה של אוכלוסייה שהיא הגיעה לכאן, בין אם בחוק, הרבה פעמים לא באופן חוקי, היא הגיעה במטרה מסוימת, שזה להתפרנס, אולי לחזור הביתה אחרי כמה שנים, ומה שקורה בפועל זה משהו אחר, והאירוע הזה הוא לא מנוהל, והוא לא בהכרח בסדרי עדיפויות של מדיניות הרגירה של ישראל, והתחלת להגיד שזה גם, שלא נעים להיות כבר יהודי ישראלי בשכונה. אז תשמע, אתה מתאר פה מציאות, אני ראיתי חלק מזה בעיניי, הרי במרחק של שתי דקות משם, יש לך את תל אביב המוכרת לנו, ושם אתה מתאר פה אוכלוסייה, איזשהו תמהיל של, יש בו בעיקר עובדים זרים, מאגרי עבודה. ויש לך גם כן את הישראלים הוותיקים שלא מוצאים את עצמם כבר בשכונה שלהם. דור עתיד אין, ולתוך כל זה, ובזה אולי נתמקד מעכשיו, בתוך כל זה יש קבוצה קטנה במספרה, אבל משמעותית שזה ישיבת עוז ואמונה.
כן, ולכאורה למה צריך ישיבה?
נכון.
מה עושה ישיבה בתוך המקום הזה?
נכון.
אז אני אגיד שני דברים. א', יש שתי משימות לעניות דעתי ולעניות דעתנו בישיבה. ברמת הטווח הקצר, המיידי, החמש, שש שנים, וזה קשור לשינויים כלכליים שקורים גם בשכונה, המשימה היא משימה התיישבותית. כשיחזור להישמע כל תורה בסיסי בשכונת נווה שאנן. שכונת נווה שאנן בסייר ותפארתה, היו בה מעל 20 בתי כנסיות פתוחים יום ולילה, שבת וחג. היום, לבושתנו, לדעבוננו, אין ולו בית כנסת אחד כזה. והמציאות שיש מקום, איך אומרת לי מיריאם, אחת מתושבות השכונה, אתם נווה המדבר שלי בשכונה. שאני צריכה קצת כוחות, אני מגיע אליכם, אני עוברת דרככם. המציאות היום שיש מקום שבו קרו מגילה, ותקעו בשופר בראש השנה, וסמכו בשמחתה של תורה בשמחת תורה, והדליקו נרות בחנוכה.
להדליק אור של יהדות בשכונה שהיא בלב מדינת ישראל.
בשכונה שהיא לא יהודית. אפילו קצת הקשרים שקצת אולי אפילו דומים לבית חב"ד בביתים מסוימים.
כן.
זה בטווח הקצר. דבר נוסף, שהישיבה לעניות דעתנו היא צעד ראשון בדרך לחזרה מלאה של חיים נורמטיביים לשכונת נווה שאנן. חיים נורמטיביים זה משפחות, זה ילדים, זה תהליך ארוך, מסובך, מורכב. יש הרבה אתגרים חינוכיים נוספים בשכונה בהיבטים של פשע וסמים וצניעות, אבל אנחנו מאמינים שגם זה יתקדם. בתפיסה, בטווח היותר רחוק, זה אכן מקום שצריך להתמודד עם הדעות של אחינו ורענו, שחושבים שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה.
אגב, זה לא רק מדינת כל אזרחיה, נדמה לי שאחוז ההצבעה שם לרשימה הערבית המשותפת, אחוז הצבעה, נכון? הוא מאוד
גבוה
מאוד,
מאוד.
הוא מאוד, כן. מאוד גבוה, ולא בגלל שמדובר בערבים. זאת אומרת, זה אלה יהודים שמצביעים ל...
בפילוח מרתק שביצענו של קלפיות בשכונת נווה שאנן, בשש קלפיות, מעל 40% הצבעה לרשימה הערבית המשותפת.
מה אתה אומר?
שזה חריג בכל קנה מידה, ומעיד על האופי או התפיסות האידיאליסטיות, הרוחניות, של התושבים היהודים שנמצאים פה, ואיתם צריך...
תן לי לנחש שלהם יותר קשה הנוכחות שלכם מאשר למאגרים.
בוודאי.
נכון?
בוודאי, ואנחנו...
אבל לפני כן, איך קיבלו אתכם בעצם... בוא נגיד שהיהודים בחברון, למשל, לא התקבלו באהדה יתרה על ידי האוכלוסייה המקומית, באופן היסטורי. אתם מגיעים, הרי התפיסה היא לקרוא לכם מתנחלים, למרות שאתם ישראלים שפשוט גרים בתל אביב, וזכותכם המלאה, וזה לא אמור להיות בכלל נתון לוויכוח, ואתה גם שומעים ממך, אתה לא בא בקטע התקפי או אגרסיבי, ולא רואה בכולם מחלה, כמו שהתבטא איזושהי שרה. אבל בכל זאת, הנוכחות שלכם היא איך זה התקבל על ידיהם?
אנחנו הגענו לאחר מותו של הרב אחיעד, אז אנחנו נכנסנו כבר לתוך מציאות קיימת. קשה להם להקל את זה. אנחנו לפעמים עם כל מיני מחזות סוריאליסטיים שהתלמידים רוקדים ברחובות, אז הם מצטרפים אליהם, או הכנסת ספר תורה שעשינו בשיתוף עם משטרת ישראל.
מצטרפים בלאג או ב...
לא, בסתמיות, מוזיקה וזה. הם כן רוכשים כבוד. צריך לדעת שהם רוכשים כבוד, הם גם מבינים מבעלי הבית. חלקם גם אומרים, אנחנו פה עוד כמה שנים עושים את הקופה שלנו וחוזרים לארצנו. הם מבינים מבעלי הבית, והם... האם חווינו התנקלויות? התשובה היא לא מצד אוכלוסיית הזרים. מכיוון שיש בשכונה גורמים מאתגרים נוספים, כמו פשע וסמים, שיכול להיות שאנחנו לא באים להם בטוב, כיוון שאנחנו דורשים נורמליזציה.
אוקיי, רגע, מי הפשע? אוקיי, את הפשע והסמים לא מנהלים המאגרים?
לא, הפשע והסמים...
אז זה עוד גורם בשכונה הזאת?
נכון, בשכונה...
מה נסגר עם ה...
בשכונה יש פשע וסמים, ואתגרים מורכבים מאוד שמתרכזים לשכונה מכל הארץ. אני יכול להגיד שבשכונה יש עשרות רבות של תחנות למחירת סמים קשים מאוד, אנשים ש...
אתה יודע לקחת, אני לא קליינט, אבל אתה יודע לקחת אותי?
כן, בוודאי.
אם אני רוצה להשיג חומר, לא יודע לעשות.
בוודאי, בוודאי, אני יודע לקחת לעשרות נקודות, חלקם במרחק מאוד 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 סמוך לישיבה.
המשטרה, אז זה כבר עניין של עבריינות ו...
המשטרת ישראל יודעת את זה, זה מול תחנת המשטרה. זה חלק...
אה, מול, יפה.
זה חלק מה שאני טוען. שזה המקום שאליו מתעקסים כל הצרות.
פה זה מותר.
כי יש צרות ויש אתגרים שהם אתגרים אמיתיים. האם אפשר למגר את תופעת ההומלסיות בעולם? את תופעת המסוממים? את תופעת חסרי הבית? תופעת הזנות? כנראה שלא. האם ניתן לצמצם אותה? כן. האם ניתן לתחום אותה במקום מסוים? כן, בשכונת נווה שאנן.
זאת אומרת, נוח לרשויות שכל האתגרים האלה יתנגזו לשכונה הזאת שהיא מאופיינת באוכלוסייה חלשה? ושלא יכולה הרבה להתנגד, וזאת תהיה חצר אחורית ששם ניתן לה...
לחלוטין.
אז למה יש בכלל תחנת משטרה?
ובדיוק הפוך. מכיוון שיש הרבה בעיות, כלומר, למגר תופעה זה קל מאוד. עושים מבצע משטרתי ומסיימים. יותר מזה, אומר לי מפקד תחנת המשטרה, שבשנת 1997 בשכונה היה תחנה עם 4 שוטרים. היום בשכונה יש 257 שוטרים, היחס הכי גבוה בעולם, שוטר פר מטר מרובע.
מה זה, זה שוטר אישי?
יש פרשים, יש יסם, יש מגב, יש דברים שהם לא מאפיינים אף תחנה אחרת שנמצאת במרכז הארץ.
אז רגע, אני קצת מבולבל, הלכתי ליבוד. אז אתה אומר שלא רוצים לטפל בבעיות, אבל פתאום מביאים לך כוח חצי צבא.
כי לנהל תופעה זה הרבה יותר קשה מלמגר תופעה. למגר תופעה זה קל, לנהל אותה בסף רתיחה מסוים, ולהגיד, כל עוד זה לא מפריע לאף אחד, זה מפריע לאוכלוסיית הזרים, לאוכלוסייה המבוגרת בשכונה שאין לה פייסבוק ואין לה טוויטר ואין לה יכולת לבצע מחאות כאלה ואחרות. בהקשר הזה אנחנו גורם לא טוב, כי אנחנו דורשים נורמטיביות. מול בית הישיבה היה מקום פריצות, ואנחנו דרשנו במפקד תחנת המשטרה שיסגר אותו והוא נסגר. אז בהקשר הזה אנחנו יודעים לבצע אחת נזקים ואחת סיכונים, מה נכון ומה לא נכון. וזה okay. חלק מהאתגרים בשכונה.
אז רק תשלימי את הפאזל, כי אתה אומר, יש יחסים סבירים עם מעקרי העבודה, יחסים לא טובים עם העבריינים, בגלל שהם לא רוצים אתכם שם, ומה עם אותם יהודים רדיקליים, מצביעי המשותפת, איך הם תופסים אתכם? לא כאלה מתנחלים שמסוכנים?
אז חלקם כן, וחלקם כל מיני סוגיות של הדרה, והיחס לקהילה הלהט"בית וכו', קצת מקפיצים אותם. לצד זאת, אנחנו, ואמרתי את זה פעמים רבות לחברי ועד השכונה, אבא נשתף פעולה במה שאנחנו מסכימים עליו. אם כן, כולנו מסכימים,
כן. יש נכונות מצדכם?
יש, גם אנחנו, מבצע משלוח מנות שעשינו, חלק מהכתובות שקיבלנו, הם אנשים שנמצאים בקצה השני לחלוטין, בכל הסוגיות שעליהם דיברתי. והם כמוני בדיוק, הם כמונו בדיוק, מעוניינים גם כן, שיהיה טוב, אנחנו אמרנו, אנחנו כולנו מסכימים שאנחנו רוצים שבשכונה יהיה טוב לתושבים הוותיקים, ובזה אנחנו משתפים פעולה. כולנו רוצים שהתשתיות ישתפרו, כולנו רוצים בדברים מסוימים שלא יהיה פשע ברחובות. ובכך אנחנו מוצאים שיתוף פעולה, ואנחנו מסכימים שעל דברים שעליהם אנחנו חלוקים, לא נדבר ונשתף פעולה, מה שכן נכון לשתף על הפעולה. אנחנו דואגים גם קריאת מגילה מפורסמת בפייסבוק של השכונה, לוז של תפילות של שבת, מגיעים, האם זה בקצב וזרימה? יש כל מיני סיטואציות מעניינות ומרתקות.
אני בטוח שמהתמהיל הזה יצאו כל מיני דברים מעניינים ויפים שאף אחד לא צפה ו...
ובמיוחד חדשים גם לכולנו. כי בעלי, זה עבודה אחרת, זה סגנון אחר. גם אנחנו לומדים כל הזמן את גבולות בית המדרש, את הדברים, מה נכנס לבית המדרש. כי מה שרלוונטי לעלי קצת שונה בתל אביב. וזה מאתגר וזה מחדש וזה
ממלא. תן לי דוגמה, אני לא בטוח שאני הבנתי על מה אתה... מה נכנס
ניתן דוגמה טובה.
שם נכנס כאן.
כן, ניתן דוגמה טובה. בית המדרש, כניסתו הפיזית היא נעצרה. זה אומר שערב לימוד לא בהכרח מתבצע באותם תנאי הפרדה שהיינו רוצים והיינו שמחים עליהם לחלוטין. ולצד זאת, אם לא זה, אז אין כלום בשכונה לקראת פורים. אם לא קריאת מגילה, אז אין קריאת מגילה. אז יש מקומות שאנחנו כל הזמן ניתן דוגמה מצוינת שהיה הלכתית שנשאלנו. ביקשתי מחבר שיארגן לי בשכונה כיסאות לטובת אזכרה של הרב אחיעד, הוא שלח אותי לכתובת. כשאנחנו מגיעים לשם, אנחנו מגלים שזו כנסייה. מיד ראש הישיבה ביצע התייעצות עם גדולי תורה, האם מותר להשתמש בכיסאות הללו? ואמרו לו, חלק מגדולי התורה, לא בהכרח, באלי, אכן לא היינו משתמשים, והיינו מוצאים פתרון אחר.
כן.
אבל בדרום תל אביב, שזה או זה או כלום, אז הם כמו היתרים אחרים שהתבצעו, אני בטוח. תמיד אמרתי ראש הישיבה,
שמלון פארק... פסיקה מתחשבת בסיטואציות.
כן, אני לא בטוח שמלון פארק שעלו אליו הרב לוינגר, אכלו שרויה, בליל הסדר הראשון. כי הפסיקה היא מקלה בעקבות האידיאל הגדול.
אני מספק אם הם אכלו משהו, הרב דרוקמן יגדיר את זה כמלון 5 כוכבים, אבל במינוס, את מלון פארק. אבל בסדר, זה כבר סיפור להסקט אחר, ההתיישבות בחברון. אוקיי, כמה תלמידים יש היום בישיבה, ואיזה סוג תלמיד נמשך לבוא לתוך ה... אבל בסוף בן אדם בן 18, הוא מחפש בחיים איפה הוא התפתח מבחינה רוחנית בצורה. אני יודע שגם בזה יש לכם הרבה מה להציע, אבל פה אתה כאילו משלב אותו באיזשהו פרויקט נוסף.
אז מה שאמר, זה שאלה שהיא זקוקה בירור. כי מה שאמרתי עכשיו, לא כל מה שאמרתי עכשיו, תלמידי הישיבה לוקחים בו חלק באופן פעיל, כי כשמגיעים ללמוד תורה, מגיעים ללמוד תורה, ולא מגיעים להתנדב או לעשות, אלא מגיעים שנים כדי להצמיח כוחות, כדי שנוכלו לעשות בהמשך לאורך שנים ארוכות. בישיבה עכשיו לומדים כ-15 רווקים וכ-10 אברכים. באופן טבעי, אנחנו לקראת גיוס, אז זה טיפה משתנה. תלמידים גיבורים, שאני אומר גיבורים, כשאם אני ביישובי או פה ביישוב אלי, בראש השנה נפגשו במאות יהודים במהלך החג. בראש השנה, בשכונת נווה שאנן, כלל התלמידים נפגשו סך הכל בחבריהם וברבנים ובני משפחותיהם. ולהיות ככה 48 שעות בשכונה שכולה זרים. המוזיקה רועשת עד השעות הקטנות שבלילה, זה משהו אחר לחלוטין, והם גיבורים. מי נמשך לישיבה, או מי השמיניסטים, או מי התלמידים שזה? אז א', צריך להיות גיבור ואידיאליסט, ולהתחבר לאידיאל הגדול של לימוד תורה בתל אביב, ובדרומה של תל אביב. אחד, לצד זאת יש דברים שהם מאפיינים, אני יכול להגיד על עצמי, שאני הייתי מהמחזורים המייסדים של הישיבה הגבוהה באלי. וזה עצים ומעצים עד היום, כשאני נכנס לבית המדרש של הישיבה הגבוהה באלי ורואה אותו תלמידים, אני זוכר אותי כגבאי, סופר אנשים לקראת תפילת הבוקר לוודא שיש מניין, אז תחושו של השייכות, משהו שהייתי שותף בהקמתו.
כן, תמיד בכל מקום, מחזורים מייסדים של מפעלים, אני מכיר את זה מהמון מקומות, זה תמיד אנשים שזכו למשהו מיוחד לכל החיים.
אז אנחנו גם אומרים את זה וחושבים ומרגישים את זה גם על התלמידים שלנו. עצם זה שפורים השנה היה הפורים הראשון בישיבה שנועל ככה, אז התלמידים, תחושת האחריות שלהם, זה לא רק במופעים, זה גם בלימוד תורה. שאני אחראי ללימוד התורה, שאם לא אני, אין אף אחד אחר. והדבר נוסף, זה נושא המשפחתי, הישיבה כרגע בשלב זה יחסית קטנה, ויש הרבה אנשים שמחפשים ישיבה שהיא משפחתית, שהיחס בין הרב לתלמידים הוא קרוב, והוא שייך, והחיבור הוא חיבור אישי, והלימוד הוא לימוד אישי. והתלמידים האלה, לשם אנחנו מכוונים, מתוך כמה שאנחנו רואים כרגע, מתוך התלמידים שפורחים בישיבה. ומתקדמים בעבודת השם, בירת שמיים, בלימוד תורה.
אנחנו נראה שם בהמשך גם מגורים של אברכים ומשפחות, וקהילה בעצם מתחדשת, כי בסוף, לפי כל מה שאתה מתאר, מה שייתן את העוגן היהודי בשכונה הזה, שתהיה קהילה, לא רק ישיבה.
אז ודאי שקו השבר הוא הימצאות מגורי משפחות שם. האם בשלב זה יש התכנות? לעניות דעתי, מעט מוקדם מדי, בעיקר בקשרי פשע, סמים וצניות ברחובות.
אתה יודע, זה נורא בעיניי, שבסוף מיעוט של אוכלוסייה יכול להרוס לכולם את איכות החיים ואת השכונה לכולם. זה עצוב.
וזה משמעותי שם, וזה על גבול הבלתי אפשרי. צריך לדעת שיש פה אתגר שאני חושב שהציונות הדתית נפגשה איתו רק במקומות מאוד ספורים. שנוסף לכל האתגרים שאמרתי עכשיו, החינוכי וכו', גם מאוד מאוד יקר. שזה, אם כשהקימו פה את היישוב אלי, או כשהקימו את אלון מורה, היו אנשים גיבורים ואידיאליסטים, ושילמו סכום מאוד נמוך עבור המגורים פה.
עבור האידיאליזם.
פה אתה צריך גם אידיאליסטים.
לא ירדו המחירים בצורה דרמטית בשכונה?
המחירים בשכונה מאוד מאוד גבוהים. לשם המחשה, דירת 60 מטר עולה מעל 2 מיליון שקלים.
אני אגיד לך מה ההיגיון, פשוט גרים בדרך כלל, אני מניח שהמאגרים מתגוררים הרבה מאוד אנשים בדירה אחת, אז אין להם בעיה.
אז זה נכון.
לשלם, ולנו יש נורמות אחרות של מבחינת צפיפות והכל, אז...
לחלוטין כך, מעבר לזה שבאמת שכונת נווה שאנן היא לא דרומה של תל אביב, היא מרכז תל אביב, מהישיבה זה 6 דקות הליכה לפינת הרחובות אלנבי רוטשילד, איזשהו סמל של תל אביב אולי, וזה ממש סמוך ונראה, ולכן זה עוד איזשהו אתגר. אנחנו כן מאמינים ועובדים על כך שיקום שם בשיתוף עם יש עמותה נוספת, שאכן יקום גרים משפחות בשכונה. האם יש לזה התכנות בטווח של חצי שנה הקרובים? לא, זה דורש עוד התקדמות בפעילות המשטרתית, בנורמליזציה בשכונה, בהסדרה, בהתפתחות הכלכלית, שזה גם ביצה ותרנגולת. ככל שיבנו יותר בניינים ויגנסו משפחות יותר ישראליות, נורמטיביות, רגילות, גם אם לא בכך חופשי כיפה או משהו כזה, אז זה ידרוש עוד הסדרה ועוד התקדמות ועוד ניקוי הפשע שיוביל את ה...
בסוף עוד יהיה גן ילדים יהודי ב... כן,
אני תמיד אומר שאני...
כל כך מוזר להגיד את זה, שזה כאילו...
שאני עוד... יש... זה משהו מרתק, שחלק מהגננות בגנים הם בני ברקיות, שהיו עובדות עיריית תל אביב, ושנים חינכו שם את ילדי נווה שאנן. ולפעמים שאני אפגש אתם, אני אומר להם, אתם עוד תלמדו ילדים יהודים. ייקח עוד כמה שנים, תחזיקו חזק, ועוד ילדים יהודים תלמדו אותם מה עושו, ולא תלמדו את קריאת המגילה לילדים שאינם מחוברים לחלק התוכני שבזה.
כן, לא, באמת אני חושב על זה, זה פשוט מכניסים, זה כאילו התחושה היא שאין מישהו שלוקח אחריות, כי בסוף בן אדם צריך זהות בחיים, הוא צריך את התרבות של העם שלו, ובאמת זה מצב בלתי אפשרי עבור מאגרים שנשארים פה הרבה שנים, הם באמת, הם לא יהודים, הם לא ישראלים, הם לא אזרחים ישראלים, אבל אין איזושהי חלופה, אין איזשהו... לא, נגיד, אני מכיר את האוכלוסייה, מכיר די מקרוב, אוכלוסייה של ערבי ישראל. יש דרך להגיד, אני במדינת ישראל, אבל יש לי את הזהות הערבית שלי והתרבות שלי, הערבית. פה אין לך את החלופה.
זה פוגע בכל כך הרבה מקומות נוספים. דיני עבודה, אני יש לי קרוב משפחה שמעסיק לא מעט, במפעל מסוים, לא מעט מאגרי עבודה כאלה. והוא אומר לי, אחד מהם מאחר בדקה הבוקר, אני מפטר אותו בכלל בלי דמי פיתורים, בלי כלום.
מואבק.
כי כשאין זה, כן, או הדוגמה הכי טובה לזה, או שאתה סוגיה הכי פגיעה שם בהקשרים של אונס ופגיעות מינית, זה הפיליפיניות. כי הן לא יכולות להתלונן, חלקם כי הן חסרות מעמד בישראל. אז כלומר, המצב הזה הוא לא רק בעייתי לנו, המצב
ניצול,
הזה הוא גם...
כן? ניצול מיני ניצול... וניצול כלכלי, אז יש לנו באמת פה...
המצב הוא בעייתי גם להם.
מוגלה, ממש מצב חברתי, נגע חברתי, זה לא בסדר שבמדינה מתוקנת זה יהיה ככה. צריך פה להסדיר את העניין הזה.
לחלוטין, ואני חושב שהייחודיות ברב אחיעד, ואני חוזר לזה, זה שהוא היחיד שראה את זה. אפילו היה ראשון, לפני שקמו כל מיני חזית לשחרור דרום תל אביב וכל מיני פעילים ופעילות שמוכרות בתחום הזה, הוא היה הראשון לראות את זה, להיכנס לתוך ה... פעם שאלתי את תמר על מנתו. לך לכל הרוחות, הוא הקים ישיבה, כן, דווקא במקום הזה.
מה הביא אותו לשם?
ואני חושב, השבוע הייתי בהזכרה, הייתי פעם ראשונה בקברו של הרב אחיעד, וכתוב שם שמסר נפשו בחייו ובמותו על ארץ ישראל. ועל עם ישראל. ואני חושב שבעצם יש קו ברור בין אותו מעשהו של הרב אחיעד שנקלע לתוך פיגוע, על אף של הבנתי, וראיתי את הסרטים פעם אחר פעם, יכל לכל הפחות לא להיכנס לתוך זה. הוא יכל לקחת רוורס ולברוח, לבין אותה החלטה של הרב אחיעד ללכת למקום הכי מורכב, הכי מאתגר, לבד, בלי גב כלכלי, בלי תלמידים, לאסוף תלמיד לתלמיד ולפתוח ישיבה במקום מורכב ביותר. אני חושב שאין
חלוץ, מקום. ממש דמות חלוצית.
כן, כן. אנחנו נמצאים מספר דקות הליכה מועט, ממש ממקום הרצחו של אלעזר יאיר שטרן.
וואלה.
כן, ברחוב אלעזר יאיר שטרן שם, איפה שיש שם מוזיאון הלכי. והוא אומר שם, כולנו גויסנו לכל החיים בשירו הידוע של אלעזר.
כולנו גויסנו.
ואני חושב שהרב אחיעד הבין את זה ולקח את זה כמשימה אחר משימה. עבר... הוא גר בדרום תל אביב במקום הזה, והוא גם כשהוא עבר לאלי, והוא החליט שהוא פותח את המקום הזה במקום הכי מורכב. וזו רצף של החלטות של גבורה רגעית, והחלטה של באותו פיגוע נורא, ולבין אותה החלטה של גבורה לפתוח יום אחרי יום, עם אתגרים לא פשוטים בכלל, בכלל, בכלל.
אולי לסיום באמת תספר לנו על הקשר עם המשפחה, עם משפחת אטינגר, שהיא בדרך מאוד מאוד שמחה בפעילות שלכם, וגם... כאילו, אתה תיארת את השגרה, וזה בסוף מה שחשוב לשמוע, אבל מצד שני, יש כל מיני תקסים ואירועים, אני רואה שמגיעות דמויות חשובות מהפוליטיקה הארצית, או רבנים גדולים שאתם במגע איתם.
אז אני אגיד כמה דברים. א', תמר עובד איתנו בישיבה, ואנחנו בקשר צמוד גם עם אלמנתו תמר, וגם עם ילדיו של הרב אחיעד והורה ואחיו. ומאוד מאוד חשוב ומאוד משמח אותם לראות שבדמי חי, שבעקבות אותו אירוע קשה שבו הם איבדו את הרב אחיעד הפרטי ואנחנו כעם איבדנו את הרב אחיעד הלאומי, הישיבה מתפתחת, מתקדמת, מקבלת תנופה, צפוף בבית המדרש באירועים כאלה ואחרים, וכל התורה נשמע וממשיך להישמע לאורך כל שעות היממה. ויש אירועים שהם כל כך טריוויאליים למי שגר, אני גר באחד מיישובי השומרון, זה כל כך טריוויאלי, נגיד, שמוצאים ספר תורה. אבל שנה שעברה עשינו שחרית שבה היה שחרית בישיבה, אחרי שנים ארוכות שלא היה שחרית. והשנה, קריאת מגילה, פורים. מה שכל כך טריוויאלי בכל מיני מקומות, שם זה חריג באופן בלתי רגיל. עשינו חסד ספר תורה באירוע מאוד מעניין של משטרת ישראל. הגענו ליד מחלף לגוארדיה. 6 בערב, עומס תנועה. ואני אומר למפקד התחנה, יאללה, בוא נתקתק. והוא על המחלף עוצר ל-40 דקות לעשות קבלת עול מלכות שמיים. אני אומר לו, מה עכשיו? והוא אומר לי, תקשיב, בשביל הרב אחיעד, אני אעצור את התנועה גם לשעתיים. כי הרב אחיעד הצליח במסירות שלו להדביק סביבו הרבה מעגלים שמאוד קשורים לישיבה, שמאוד מחוברים, כל מיני שיתופי פעולה, גם עם תושבים וגם עם מתפלל לבתי כנסת ונשים מבוגרות. וכאלה שהצליחו, וכל אירוע כזה נותן להם כוחות חיים חדשים, וכל אירוע כזה משמח אותם, מחבר אותם, נותן איזשהו תקווה למשהו שמשהו ישתנה בשכונה אחרי הרבה שנים של חושך גמור.
תשמע, מה אני יכול להגיד? רק הרבה מאוד הערכה למפעל הזה, ואני גם מודה לך, גם לי אישית וגם בשם המאזינים, שפתחת לנו צוהר לתוך עולם. כולנו מכירים את הסוגיה הזאת, אבל אני, כאמור, הכר אותי בדרך כלל מאוד שטחית, ו... אנשים תופסים עמדה קיצונית לכאן או לכאן, לא כל כך מבינים על מה מדובר. אני חושב שהטבת להסביר לנו, וכל מה שאני יכול להגיד זה שבעזרת השם תמשיכו ותגדילו תורה ותאדירו, ושבשכונה הזאת באמת נזכה לראות קהילה יהודית, ישראלית, שמתפתחת, וכל ה... וחינוך, וילדים, וכל של תינוקות של בית רבן, ושל... וכמו שאתה אומר, גם גוונים שונים, ואני מקווה שגם כל המצוקות החברתיות שתיארת, אז אנחנו נטיב לטפל בהן, כי אני חושב שזה גם אתגר מוסרי שמוצב לפתחנו. מי שכאן צריך לקבל, לפעמים גם לא זה תשובה, להגיד, אתה לא יכול להיות כאן, אבל שאנשים יהיו כאן, ושזה יהיה מין חצר אחורית כזאת, ושהכל מתנקז לשם, זה בטח לא לכבודנו ולא לכבוד... מוסרנו אז וערכנו אז בעזרת השם שבצלחה בהמשך המפעל. תודה רבה. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.